קידושין, דף סמך, תחילים בעזרת השם, דף נוטט עמוד ב', שורה 16 מלמטה, במילים מקודשת לשני. האם ייתכן 100 אנשים מקדשים אישה אחת, והקידושין של כל 100 תופסים? אחד קידש אותה, היא אמורה להיות מקודשת לראשון, ברגע שיהיה אשת איש, ויבוא מישהו אחר ויקדש אותה, לא יתפסו קידושין. לכאורה, האם תיתכן מציאות כזאת שיתפסו קידושין של 100 אנשים באישה אחת והיא תצטרך גט מכל 100 כדי להתחתן עם הבן אדם 101? במשנה למדנו שתי הלכות. יש ויכוח בין רב חיסדה לבין רב יהודה על איזה מבין שתי ההלכות יש את הוויכוח רב ושמואל לפרש את אותה ההלכה. ונסביר. ההלכה הראשונה שנשנתה במשנה. אדם מקדש אישה לאחר 30 יום. התקדשי לי לאחר 30 יום. אחרי 30 יום היא אמורה להיות מקודשת למקדש. אם בתוך אותם 30 יום שהיא עדיין לא מקודשת, בא אדם אחר וקידש אותה בתוך אותם 30 יום, במשנה כתוב שהיא מקודשת לשני. לפי דעת רב חיסדא, כאן הוויכוח בין רב לבין שמואל על ההלכה הראשונה. אמר רב, מקודשת לשני, אתה יודע עד מתי? עד מתי היא מקודשת לו? לעולם. הוא קידש אישה פנויה. עוברים 30 יום, היא כבר אשת איש של השני. אז הקידושין של הראשון מבוטלים. הוא אמר שהיא תהיה מקודשת לו לאחר 30 יום. אחר 30 יום היא כבר אשת איש, היא לא יכולה להתקדש לו. ושמואל אמר דבר מחודש מאוד. היא מקודשת לשני עד שיעברו 30 יום. אבל לאחר 30 יום פק אי קידושי שני. מבוטלים הקידושין של השני. פתאום ביום אחד בעיר היא כבר לא מקודשת לשני. וגמרי קידושי ראשון, אז נשלמים הקידושין של הראשון. הוא אמר לה שתהיה מקודשת לו לאחר 30 יום, אין חוכמות, אחר 30 יום היא מקודשת לראשון. יתיב רב חיסדא, הוא ישב והביא את הוויכוח על ההלכה הראשונה במשנה, זו ששנינו, וקקש ילי, תפלא מאוד. אני מבין מאוד את דבריו של רב, שהשני קידש אישה פנויה, כי עדיין לא חלו הקידושין, לא עברו 30 יום, אז היא נשארת אשתו לתמיד. אבל את דבריו של שמואל אני לא מבין. מה? כשעוברים 30 יום מאז הקידושין של הראשון, היא הופכת להיות מקודשת לראשון? פלא. איך ייתכן? עד עכשיו היא הייתה מקודשת לשני. קידושי שני במאי פק אי. איך הם פקעו הקידושין של השני? יש שני דרכים שהיא תצא מרשותו של המקדש. או על ידי שהוא ייתן לה גט, או על ידי שהיא תתעלמן ממנו. אבל לא היה אף אחד מהאפשרויות האלה. איך ביום בהיר הקידושין שתפסו של השנים מבוטלים? לכן, אמר לרב יוסף, לרב חיסדא, מר, הרב, הרי שמעת נלה. אתם שונים את הוויכוח בין רב לשמואל על ההלכה הראשונה במשנה. וקשי עלי, באמת יש לכם קושייה טובה על דבריו של שמואל. איך ייתכן שכשמסתיימים 30 ימים, פוקעים הקידושין של השני והיא מקודשת לראשון? אבל רב יהודה, הסייפה מתני לה, הוא שונה את הוויכוח בין רב לבין שמואל על ההלכה השנייה שנשנתה במשנה. באמת, לפי דעתו, שמואל מסכים עם רב על ההלכה הראשונה במשנה, מה שדיברנו על עד עכשיו. אחד שמקדש אישה, אומר לה, התקדשי לי לאחר 30 יום. אם בתוך 30 יום מישהו אחר קידש אותה, זהו, היא מקודשת השני. הקידושין לא פוקעים לעולם, אלא אם כן יהיה גטו שהיא תתעלמן מהשני. וגם אז היא לא תהיה מקודשת לראשון, היא פשוט תהיה גרושה או אלמנה. כי כשעוברים 30 יום היא כבר אשת איש, הוא לא יכול לקדש אותה אחרי 30 יום. על מה יש את הוויכוח בין רב לבין שמואל על ההלכה השנייה במשנה? וכאן הגיע הזמן להסביר את ההלכה השנייה במשנה. כי זה באמת הלכה שצריכה ביור. המשנה אומרת, אחד שבא לאישה ואומר לה, התקדשי לי מעכשיו ולאחר 30 יום. זאת אומרת, אחר 30 יום תהיה מקודשת לי כבר מעכשיו. קידושין מתחילים מעכשיו. ובא שני וקידש אותה. אומרת המשנה, היא מקודשת ואינה מקודשת. אבל המקרה של אחד שאומר לאישה, התקדשי לי מעכשיו ולאחר 30 יום, ובא אחר וקידש אותה בתוך 30 יום, שהמשנה אומרת שמקודשת ואינה מקודשת, על זה אמר רב, מקודשת ואינה מקודשת לראשון ולשני, מספק לעולם. הגמרא תבאר בהמשך למה הספק. ושמואל אמר, מקודשת ואינה מקודשת, זה רק לשני, אלא עד 30 יום. היא ספק מקודשת לשני. מה הספק? אם הראשון שקידש מעכשיו ולאחר 30 יום ימות, היא תהיה מקודשת לשני. בינתיים זה ספק. אבל לאחר 30 יום, אם המקדש הראשון חי וקיים, הקידושין שלו תופסים, ופקי קידושי שני, כמובן שהקידושין של השני מתברר כעת שהם לא תפסו, עד עכשיו זה רק היה ספק, ועכשיו מתברר הספק שזה לא תפס, וגמרי קידושי ראשון, מסתיימים הקידושין של הראשון. במילים אחרות, ברגע שהוא קידש מעכשיו ולאחר 30 יום, אף אחד לא יכול כעת לקדש אותה. היא כבר מקודשת לו, רק לוקח 30 יום. אם כשעברו 30 יום הכל יהיה בסדר, הוא חי, היא חיה, מקודשת לו. רק במהלך ה-30 יום האלה היה ספק, מה הספק? האם הוא יחיה? הראשון. כי אם לא, היא תהיה מקודשת לשני. אבל אם הוא חי, מקודשת לראשון, אין בזה שום ספק. אבל לפי דעת רב, היא ספק מקודשת, ספק אינה מקודשת, גם לראשון וגם לשני. למה? מה הספק? מספק עלי, הספק של התנה, כשהבעל אומר, מעכשיו לאחר 30 יום, האם הוא מתכוון להוסיף תנאי שהוא יוכל לחזור בו בתוך ה-30 יום? תנא הוואי? ובסוף ה-30 יום, אם הוא לא חזר בו, היא תהיה מקודשת אליו? כבר מההתחלה, ואז באמת לפי זה היא מקודשת לראשון ולא לשני. היא חזרה והי, או שאפשר לומר שהוא חזר בו. הוא אומר לה, התקדשי לי מעכשיו. ואז הוא חוזר בו ואומר, לא, התקדשי לי לאחר 30 יום. ואז, אם זה האמת, אז כשיבוא המקדש השני ויקדש אותה בתוך 30 יום, על הצד שזה היה תנאי, מעכשיו אם אני לא אחזור בי עד 30 יום, אז אפילו אם השני קידש בתוך 30 יום, הסתיימו 30 יום, מוודאי מקודש לראשון. אבל אם הוא חזר בו, זאת אומרת, אם הוא אומר בהתחלה מעכשיו, ואחר כך אומר לא, בעצם רק לאחר 30 יום אני רוצה לקדש אותך, אז במקרה הזה, אם זה מה שהוא התכוון, אם בא עכשיו מישהו שני וקידש אותה בתוך 30 יום, ומקודש לשני. עכשיו, אנחנו לא יודעים באמת מה הוא התכוון. ולכן יש כאן ספק. והיא צריכה גט משניהם. אבל לעומת זאת, לשמואל פשיט על ידי תנאה הוואי. אצל שמואל פשוט לא, שכשהוא אומר לה, התקדשי לי מעכשיו ולאחר 30 יום, הכוונה היא, את מקודשת לי, נקודה. רק מה? בתנאי שבתוך ה-30 יום אני לא חוזר בי. אבל אם אני לא חוזר בי בתוך ה-30 יום, כבר מעכשיו את מקודשת. למה בכל זאת, הקידושין של השני, מקודשת ואינה מקודשת? כי יכול להיות שבסוף הוא ימות. על זה הוא לא יכול לקחת אחריות המקדש הראשון. אם באמת המקדש הראשון ימות ונמצא שהיא לא תהיה מקודשת לו בסוף ה-30 יום למפרע, עדיין הוא התברר שכבר מההתחלה הייתה מקודשת לו, אלא היא לא התברר, אם הוא ימות בתוך ה-30 יום, לא התברר שהייתה מקודשת לו כבר מעכשיו, אז אם כן, תפסו הקדושין של השני. אז זה הספק שיש לה בינתיים בתוך אותם 30 יום. הוויכוח הזה של רב ושמואל בפלוק תדעני תנאי, הוויכוח שלהם הוא בוויכוח שכבר יש בין התנאים. דתניה לעניין גט, נשנתה ברייתא. אדם נותן גט לאשתו והוא אומר לה שהגט יחול מהיום ולאחר מיתה. לפי דעת חכמים, זה לא גט כל כך טוב. זה ספק. גט ואינו גט, שייתן לה גט אחר, דברי חכמים. רבי אומר, גט מושלם. כזה גט. ובמה הוויכוח? חכמים, יש להם ספק. כשהוא אומר בהתחלה שהוא נותן לה גט מהיום. אז אמור להיות כנראה שהיא מגורשת. אבל מצד שני הוא הוסיף ואמר, ולאחר מיתה. מה הוא התכוון בזה? האם הוא בא לחזור בו? והוא התכוון לומר שהגט יחול אחרי שהוא ימות? נו, אין שלטון ביום המוות, אומר הפסוק. אתה כבר לא יכול לגרש, ואז הגט לא חל. או יכול להיות שהוא בא לעשות תנאי, שאם הוא לא יחזור בו עד היום האחרון, היא תהיה מגורשת כבר מהזמן שהוא נתן את הגט, ואז הגט כן חל. כמו הספק שהיה לרב לעניין קידושין. לעומת זו דעתו של רבי, שזה ודאי תנאי. ולכן הגט חל, כמו דבריו של שמואל. שואלת הגמרא, אם רב סובר כמו דעת רבנן, שיאמר את זה. ונאמר רב הלכה כרבנן. אם שמואל סובר כמו דעת רבי, שיאמר את זה. ונאמר שמואל הלכה כרבי. לכאורה ויכוח לעניין גט בין חכמים לבין רבי, הוא אותו ויכוח לעניין קידושין בין רב לבין שמואל. עונה הגמרא, לא. צריכה, היו צריכים לחדש שהוויכוח הוא לעניין קידושין גם, ולא רק לעניין גט. דאילו אמר רב על החקר הבנן שדיברו לעניין גט, הווה אמינה הייתי אומר שרק לעניין גט הוא סובר כמו דעת רבנן. הטעם דלרחוק הקעתי, הוא בא לתת לגט, קשה בעיניו לרחק אותה. ולכן יש חשש שאולי הוא חזר בו, שהוא אמר מהיום, ואז הוא אמר לאחר מיתה, אולי כשהוא אמר לאחר מיתה הוא התכוון לחזור בו ממה שהוא אמר מהיום, והוא התכוון, טוב, לאחר מיתה, ואז כמובן הוא כבר לא יכול לגרש, ואז היא לא תהיה מגורשת. אבל האחל עניין קידושין, דלקרוב הקעתי, הוא בא לקרב אותה, אז כל מה שהוא יכול, הוא מעדיף לקרב אותה. לא מסתבר שהוא חזר בו ממה שהוא אמר מעכשיו. אולי אימא מודה לי לשמואל לתנאה הווה. אולי לעניין קידושין הוא יסכים עם שמואל. שמקודשת לראשון. ולכן צריך להגיד לא, הוא חולק על שמואל לעניין קידושין. וזה ספק. ואם היה אומר שמואל הלכה כרבי, זה לא היה מספיק. הייתי סבור, אולי הוא אמר ככה רק לעניין גט. אבל לעניין קידושין, אולי הוא מסכים עם רב. אבא אמינה, הייתי אומר, הטעם לעניין גט הוא שאין חוששים שהוא חזר בו. מה הוא אומר? מעכשיו ולאחר מיתה. אדוני, לאחר מיתה? דאין גט לאחר מיתה. הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אז מה הוא בעצם אומר כאן? דברים שאין בהם ממש? ודאי שהוא לא בא לומר שהגט יחול אחרי שהוא יעזוב את העולם. כנראה שהוא התכוון לומר, מעכשיו ולאחר מיתה שהגט יחול, ואם כן, במקרה הזה, הגט חל. אבל הכה במקדש, מעכשיו ולאחר 30 יום, יש קידושין לאחר 30, למה לא? בוודאי שיש. היי, מה הייתי אומר? מודה לי לרב, שהוא מודה לרב שחושש אם אולי הוא חזר בו. לכן צריך שהוא יאמר את הדעה שלו שהוא חולק גם לעניין קידושין. חולק על רב גם לעניין גיטין וגם לעניין קידושין. אמר רבי, ולפי טעמי דרב, לפי דעתו, שכשאחד מקדש מעכשיו ולאחר 30 יום יש ספק, האם הוא עושה תנאי, אם הוא ירצה עדיין את הקידושין עד 30 יום יתהיה מקדש אותו מעכשיו, או שהוא מתכוון לחזור בו, לא, שהוא קדש אותו רק לאחר 30 יום. אם בא אדם אחד ואמר לה, ראית מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום, וכשבא שני וקידש אותה, אותו אחר, ואמר לה, ראית מקודשת לי מעכשיו ולאחר 20 יום. ובא אדם שלישי אחר ואמר לה, ראית מקודשת לי מעכשיו ועד 10 ימים. מראשון ומאחרון היא צריכה גט, אבל מהאמצעי היא אינה צריכה גט. למה? הבעיה פה מבאר מה דעתו של רב בצורה מדויקת. כי רב מסתפק, זה לא שאנחנו מסתפקים על כל בן אדם מה הייתה כוונתו, אלא הספק הוא מה דעתו של אדם תמיד כשהוא אומר מעכשיו ולאחר 30 יום. ואם כן, מה נפשך? היא לא צריכה גט מהאמצעי, אלא רק מהראשון והאחרון. כי אם כשהראשון אמר, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום, הוא מתכוון לתנא הווי, שאם הוא יוצא לחזור בו, במהלך ה-30 יום הוא יוכל לחזור בו, אבל אם לא, היא מקודשת כבר מעכשיו, אז רק דקמה קידושי, רק הקידושין של הראשון תפסו. אבל דהנך של האחרים, לאו קידושי, זה לא תפס, כי אחרי 30 יום, מקודשת לראשון, ואם כמו הצד השני של הספק, שכשהוא אמר, הרי את מקודשת לי מעכשיו? לא, 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 לאחר 30 יום, שהוא חזר בו והחליט מקדשת רק לאחר 30 יום, חזרה הווי. אם כן נמצא, דבטרה קידושי, רק הקידושין של הראשון תפסו, אבל דענך, של הראשונים, לאו קידושי, זה לא תפס, כי הם חזרו בהם מעכשיו, הם קידשו אותה רק לאחר זמן, ולפני שהגיע לאחר זמן, כבר קידש השלישי, ואז לא יתפסו הקידושין של הראשון והשני. שואלת הגמרא, פשיטה שהיא אינה צריכה גט מהאמצעי. מה החידוש של הבאי? תרץ את הגמרא, זה לא כזה פשוט. מהו דתימה? אנחנו היינו סבורים, היי לישנה, הלשון הזאת מעכשיו עד 30 יום, כל אחד זה אחרת אצלו. זה יכול להיות משמע תנאה, שזה תנאי. יש כאלה אנשים אולי שהתכוונו לשם תנאי, ויכול להיות משמע חזרה, זה יכול להיות שיש אנשים אחרים שהתכוונו שהם חוזרים בהם. ואם כן, תיבאי גיטה מכל אחד ואחד, תצטרך גט מכל אחד, כי יש ספק, אולי הראשון התכוון, כשהוא אמר מעכשיו לאחר 30, אולי כשהוא אמר לאחר 30 הוא התכוון לחזור בו, ואם כן, הקידושין של האמצעי חלו, והראשון מצד שני התכוון לעשות תנאי, אם אולי יחזור בו עד 20 יום, והוא לא חזר בו, אז היא מקודשת לשני, ואולי תצטרך גט ממנו גם, היא תצטרך ממנו גם כן. כמה שמונן הבעיה שלא שהלשון מתפרשת לשני אופנים, אלא או שכולם מקדשים בלשון של תנאי, או שכולם מקדשים בלשון של חזרה, ולכן בין כך ובין כך, מהאמצעי היא לא צריכה גט. כעת מביאה הגמרא את דעתו של רבי יוחנן, שהוא מביא דעה שלישית. הבאנו את הדעה של שמואל, שמקודשת לראשון, שאמר מעכשיו לאחר 30 יום, הדעה של רב, שזה ספק, אם מקודשת לראשון, ספק מקודשת לשני. כעת מגיעים דבריו של רבי יוחנן. אולה אמר בשם רבי יוחנן, כשאחד קידש מעכשיו לאחר 30 יום, ובא מישהו אחר וקידש מעכשיו לאחר 20 יום, ואחר כך בא עוד אחד, ועוד אחד, אפילו 100, ואמרו מעכשיו ולאחר כך וכך יום, תשמעו טוב, 100 אנשים מקדשים אישה אחת, תופסים בה הקידושין של כולם מספק, והיא צריכה גט מכולם. היא לא, כמובן שאף אחד מהם לא, היא לא מקודשת, לא ודאי, אבל בשביל להתחתן עם הבן אדם המאה ואחד, היא צריכה גט מכל המאה. וזה לא שזה שלא תפסו קידושין, שזה ספק, אלא כל אחד תופס בקידושין. שזה פלא, כל אחד יש בו תפיסה מסוימת קידושין. היא לא מקודשת לאף אחד שיכולים להישאר נשואים, אבל מצד שני יש פה תפיסה, לפי רבי יוחנן, תפיסה של קידושין. דיינו, זה לא ספק, אלא זה תפיסה ודאית שיש לכל אחד. אפילו 100 תופסים בה. כך אומר רבי יוחנן, לשון של תפיסה, זה לא שעניין של ספק. וכן אמר, רב אסי אמר בשם רבי יוחנן, אפילו 100 תופסים בה. אמר לי רב משאר שבי לרבמי, לרב אסי, באמת יש כאן פלא. איך אומר רבי יוחנן שתופסים הקידושין של כל המאה? אם תגידי שיש לו ספק, האם תנאי או האם חזרה על כל המאה, בסדר, אני מבין שיש כאן ספק על כל המאה. אבל יש תפיסה לכל אחד מהם? איך ייתכן? אני אסביר לך טעמו של דרבי יוחנן. כל המאה שבו נפשי עשו עצמם כשרגה דליבני, כמו שורות של לבנים. אדם שמסדר שורות של לבנים, אם הוא רוצה להעמיד לגובה קיר של לבנים, והלבנים הרוחב של כולם שווה, הוא לא יכול לשים לבנה על לבנה על לבנה, כי אז בעצם זה הופך להיות שורה ארוכה של לבנים, שמתנדנדים בכל נדנוד קל ויכולים בפעם אחת ליפול. איך עושים כשזה יחזיק? עושים שורה ראשונה, ואז השורה השנייה, הוא לא שם לבנה על לבנה שווה, שהלבנה עומדת ממש בשווה על הלבנה התחתונה, אלא הוא עושה שתי לבנים, ומעל שתי הלבנים, ברווח שבין שתי הלבנים, זה האמצע של הלבנה העליונה יותר. כמו אריח על גבי לבנה אולי מהסוג הזה. זאת אומרת, אולי זה לא מדויק, אבל הרעיון הוא, יש לך שני לבנים, ואז ברווח של בין שני הלבנים, שם זה האמצע של הלבנה שלמעלה ממנה. ואז יוצא אם כן, שהוא מעמיד, כמו באמת כל אחד יכול לראות, כל קיר של לבנים שלא מעמידים לבנה על לבנה על לבנה, אלא באמצע בין שני הלבנים מעמידים לבנה בשורה שלמעלה, ואז ככה זה הולך. אחד מה... שורה אחרי שורה בצורה הזאת. אותו דבר גם כאן. כמו בשורה של לבנים, שכשאתה מעמיד, אז הלבנה שבשורה השנייה לא תופסת את כל המקום של הלבנה שבשורה הראשונה. אלא יש עדיין מקום לשים את החצי של הלבנה שלידה, שגם היא תהיה מעל שני לבנים. אותו דבר גם כאן. דכל חד וחד, כל אחד מהמקדשים, הוא קידש מעכשיו ולאחר 30 יום. אז הוא השאיר כאן רווח. רווחה לחברי שווק. הוא השאיר רווח שחברו ימצא זמן פנוי לתפיסת הקידושים, כי הוא עדיין לא קידש עכשיו. ובזמן הזה שהיא עדיין לא מקודשת לו, תופס הקידושים למקדש הבא. מקשה רב חנינה, מטיב רב חנינה, המשנה אומרת, מי שאמר לאישה הרי זה גיתך, מהיום ולאחר מיתה, היא ספק מגורשת, גט ואינו גט. ולכן, אם הוא מת בלי בנים, שאז אשתו היא לא כמו אלמנה רגילה שיכולה להתחתן עם מישהו אחר, אלא התורה אומרת שהיא צריכה להתחתן עם אח של בעלה, היא מתייבמת ליבם שהוא אח של בעלה, או אם הוא לא רוצה להתחתן איתה, הוא לא נותן לה גט כמו בעל רגיל, אלא עושים חליצה שזה כמו גט, זאת אומרת, זה פעולה אחרת, אבל זה מקביל לגט בעניין זה שזה מוציא אותה מרשותו של היבם. כאן במקרה שלנו הרי ספק מגורשת, אז על הצד שמגורשת היא לא צריכה, היא לא יכולה להתייבם והיא לא צריכה חליצה, אבל על הצד שהיא לא מגורשת, אז לכן היא לא יכולה כעת להתחתן עם מישהו אחר. לכן חולצת שאולי הגט לא חל, ומצד שני לא מתייבמת ליבם, כי אולי הגט כן חל. ואם הגט כן חל, היא הייתה גרושה של אותו אחד, של האח, ואם כן ההלכה אומרת, שאם אח שלך היה נשוי לאיזו אישה והוא גירש אותה, אסור לך להתחתן עם גרושתו. אפילו אם הוא לא חי כבר. היא תמיד נשארת אשת אחיו. אז כאן, על הצד שבאמת הגט חל, אסור לו לייבם אותה, אסור להתחתן איתה. לכן חולצת ולא מתייבמת. זה המשנה. אבל למה זה קשה על רבי יוחנן? כי בשלמה לפי דעתו של רב, שסובר לגבי קידושין, מי שאומר מעכשיו לאחר 30 יום, היא תמיד תישאר ספק מקודשת. עד הרבה, המשנה של גט מסייע לי, כי גם המשנה אומרת לעניין גט, מי שאומר הרי זה גט מהיום ולאחר מיתה, היא ספק מגורשת. אפילו לפי שמואל נמי, שהוא סובר שהוא התכוון לתנאי, ולאחר 30 יום היא באמת מקודשת לראשון, ואם כן, לכאורה קשה, למה במשנה לעניין גט כתוב שזה ספק, הוא יכול לתרץ שהמשנה מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט, המאני רבנן היא, כמו מי זה נשנה, כמו מה שראינו קודם, דעת רבנן, שבאמת ככה הם אמרו, היום ולאחר מיתה גט ואינו גט. ושמואל יכול לומר, ענן דאמרי כרבי, אני וחבריי סוברים כמו דעתו של רבי, שאומר כזה גט. כמו שאמרנו, שרב ושמואל, באמת הוויכוח שלהם, בוויכוח בין רבי לבין רבנן, אלא לרבי יוחנן, דאמר, כשאחד אומר מעכשיו ולאחר זמן, בין בקידושין, בין בגירושין, הוא מתכוון להשאיר מקום פנוי, שבזמן הזה היא לא מקודשת, או שהיא לא מגורשת, שיעור אהבי. הרי הכלל הוא, שבקידושין בסדר, אתה יכול לומר, מעכשיו לאחר 30 יום, בתוך ה-30 יום, זה משייר מקום למישהו אחר, שאם הוא יקדש, יתפסו הקידושין. אבל בגט, לשייר, שהגט לא יהיה קריטות מוחלטת ביניהם, אז אין כאן גט בכלל. וכתב לספר קריטות, קריטות מוחלטת. אם הוא משייר בגט משהו, הוא לא התחיל אפילו את הגט, ואם כן, נמצא שהיא נשארה נשואה לו, בכלל הוא גירש אותה, והוא מת בלי בנים. היא נופלת לאיבום לפני אחיו, מצווה נדירה, למה שייתן חליצה, יבום מהבם? כמובן שבזמננו זה נחלקו המנהגים העושים, כמו אבא שאול במסכת יבמות, שמצווה בחליצה לפני ייבום וכולי, אבל בכל אופן, בשביל הרעיון, למה שיהיה אסור לייבם? אז אם כן, לכאורה, זה סותר את דבריו של רבי יוחנן. אמר רבה, זה לא סותר. מה זה נקרא שאתה משייר בגט ולכן זה לא קריטות? שהיא קצת מחוברת אליו. אבל כאן, מה הוא שייר בגט? הוא אמר לה, מה? היום ולאחר מיטה, גם הלאחר מיטה זה קריטות. גט להוציא מרשות הבעל, ומיטה להוציא מרשות הבעל. מה ששייר גט? מה השיעור כאן? משהו שמחבר ביניהם? לא! מה שמשייר זה מה שגמרתו מיטה. כי יש כאן קריטות בצירוף של הגט והמיטה ביחד. אז בכל אופן, אם על הצד שהגט תופס, אז להתייבם כבר לא יכולה. שואלת הגמרא, אמר לה, אביי מדמי, וכי זה דומה? שאתה אומר שהגט והמיטה ביחד קורטים? אם הגט היה חל לגמרי, היא הייתה אסורה על האח של בעלה מהתורה. אשת אחיו, וזה היה מוציא אותה מרשותו של היבם ומתיר, ועכשיו מתיר לה להתחתן למישהו אחר, כי היא גרושה. אבל מיטה, אם הוא לא היה נותן גט בכלל, הוא רק היה מת, ואין לו בנים, מכניסה לרשותו של היבם, באותו רגע היא הייתה זקוקה לייבום ברשותו של היבם. ואם כן, המיטה לא מפקיעה זיקת ייבום, שהזיקה הזאת נשארה אחרי הגט, לפי דעתו של רבי יוחנן. ואם כן, הגט הזה הוא לא קריטות, יש כאן שיעור בגט, לעניין זה שהיא חייבת כעת בייבום. ואם כן, הוא לא גט, אז למה היא אסורה בייבום? אלא אמר הבא, היא הסבר אחר. הטעם, כשהוא אומר לה, הרי זה גיטך, מהיום ולאחר מיטה, טעם המאי, למה היא לא מתייבמת, אפילו שזה לא גט? גזירה משום מקרה שבו, הוא יאמר לה, הרי זה גיטך מהיום אם מתי, לא לאחר מיטה, אם מתי, שזה הכוונת תנאי, אם הוא ימות כבר מהיום זה יהיה גט, ואז הרי זה ודאי גט, ואז ברגע שהוא מת היא מגורשת כבר מהזמן שהוא אמר מהיום ואם מתי, ואם כן הם בכלל לא היו נשואים, ואם כן כשהוא מת בלי בנים היא לא נופלת לאיבום לפני אחיו, ולא תצטרך אפילו לחליצה. ואם אתה תגיד שבמקרה של מהיום ולאחר מיטה, שבו לפי רבי יוחנן אתה רוצה לומר שהגט בכלל לא תפס, כי זה לא קריטות וכולי, ואז תאמר מה? שהיא יכולה אפילו להתייבם, יבואו להתיר אותה בייבום גם כשהוא אומר בלשון תנאי ודאי מהיום אם מתי. כדי שלא יבואו להתיר בצורה כזאת, אז אמרו שהיא גם לא תתייבם, אפילו לפי רבי יוחנן, כשהוא אומר מהיום ולאחר מיטה. שואלת הגמרא, אם אתה חושש שיתאו בין מי שאמר מהיום אם מתי, שזה ודאי לשון של תנאי, אפילו לפי רבי יוחנן, לבין מי שאומר מהיום ולאחר מיטה, שלפי רבי יוחנן זה לא תנאי, אם כן, ונגזור גם במי שאומר, מהיום אם מתי, שבמקרה הזה לא צריך לא ייבום ולא חליצה, כי הגט ודאי חל, כי זה היה תנאי, אם הוא ימות והוא באמת מת, אז באמת היא מגורשת, בוא נגזור שהיא תחלוץ, אף פי שלא צריך חליצה, הטו מהיום ולאחר מיטה, שלפי רבי יוחנן, כשהוא נותן לה גט מהיום ולאחר מיטה, זה גט משויר, דיינו, שהוא שיער בגט, ואם כן זה לא קריטות, ואם כן הגט הזה מבוטל לגמרי, ואם כן היא בעצם הייתה נשואה לו, והוא מת בלי בנים, ואם כן היא זקוקה לאיבום, ואם כן, נחשוש שתתאה ותחשוב שהיא מותרת לשוק בלי שום חליצה, כמו בהיום עם מתי. אז בוא תאמר שיצטרכו חליצה אפילו בהיום עם מתי, כדי שלא יבואו להתיר בלי חליצה בהיום לאחר מיטה. מתרץ את הגמרא, אולי היינו צריכים לתקן תקנה כזאת, אבל יכול לצאת מזה קלקול מאוד גדול. כי אם אתה אומר, מהיום אם מתי, הוא נותן לה כזה סוג גט, שהגט הזה תופס, ולכן כשהוא מת, היא מגורשת מהיום. אם מתי, נו, והוא מת, אז היא מגורשת כבר מאותו יום שהוא נתן את הגט. אם תגיד שהיא תצטרך חליצה מאחיו, אם הוא מת בלי בנים, הבעיה היא שאנשים יטעו. היא צריכה חליצה, זאת אומרת שיש זיקה, ואם יש זיקה, הם יחשבו שהיא גם מתייבמת, וזה איסור חמור מהתורה, זה חיוב, כי בעצם היא באמת גרושה, והיא לא נופלת בכלל לייבום לפני האח, ואם הוא ייבם אותה, הוא פשוט עובר על חיוב מהתורה של להתחתן עם אשת אחיו באיסור, ולכן לא חולצת. שואלת הגמרא, אם כשאומרים לעשות חליצה, יש חשש שיבואו אפילו לייבם, אז החנמי גם במקרה שהוא נתן לגט מהיום ולאחר מיטה, שלפי רבי יוחנן זה בכלל לא גט, כי הוא שייר וזה לא קריטות, למה אתה אומר חולצת? הרי אתה אומר שאתה לא רוצה שהיא תתייבם כדי שלא יבואו לייבם במקרה של מהיום אם מתי, וכאן אם אתה אומר חולצת אולי גם מתייבמת. תרצת גם מה טוב. במקרה הזה גם אם היא תתייבם ואין בכך כלום, כי הרי מן התורה היא מותרת ליבם לפי רבי יוחנן, שסורה של בכלל לא היה גט. וזה רק משום חששה לרבנן הוא שאמרו שלא תתייבם כדי שלא יבואו ליבם במקרה של גט של היום אם מתי שהגט חל. ואז יהיה אסור ליבם. בשביל חשש שהיא תעבור איסור דרבנן, על זה לא גזרו שהיא לא תחלוץ ולכן היא חולצת. אומרת המשנה, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, בפרוטה הזאת, הוא נותן לה כעת פרוטה, אבל הוא עושה תנאי, על מנת שאתן לך 200 זוז. הרי זה מקודשת, והוא ייתן. מתי מקודשת? כשהוא ייתן, או כבר מעכשיו? יש בזה שתי דעות בגמרא. אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאתן לך מכאן ועד 30 יום. אם הוא עמד בתנאי והוא נתן לה בתוך 30 יום, היא מקודשת, ואם לה, היא אינה מקודשת. אם הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי 200 זוז. הסכום כסף גדול. הרי זו מקודשת ויש לו, אם יש לו. וכן אם הוא אומר לה, על מנת שאני אראה לך 200 זוז, הרי זו מקודשת ויראה לה 200 זוז שלו. הוא לא יכול לקחת 200 זוז ממישהו אחר ולהראות לה. ואם הוא שולחני, דיינו שהוא עוסק בכספים, הוא מחליף כספים לאנשים, פורט כספים לאנשים, והיא מראה לה על השולחן 200 זוז, אבל זה לא שלו, אינה מקודשת, כי היא הבינה שהוא יראה לה 200 זוז שלו. והיא הגמרא התמר, מה שלמדנו במשנה לעניין המקרה הראשון, שהוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך 200 זוז, הרי זו מקודשת והוא ייתן. 200 מקודשת, התמר. רבו נאמר, והוא ייתן, היא תהיה מקודשת כבר מעכשיו. רב יהודה אמר, לא, רק כשהוא ייתן, היא תהיה מקודשת, מאז והלאה. למה רב הונא אמר שתהיה מקודשת כבר מעכשיו, והוא ייתן? תנא הוי, הוא התכוון לקדש מעכשיו, אלא שהוא עשה תנאי. כיוון שהוא קיים את התנאי, מקיים תנאה והזיד, היא מקודשת כבר מההתחלה. ויהודה אמר, לא, היא תהיה מקודשת רק כשהוא ייתן. למה? הוא התכוון להגיד לה, לחייהיב, משעה שייתן רק אז אהבו קידושי, יחולו הקידושים. השתמיה, כעת, לפני שהוא נתן, לא אהבו קידושי. היא לא מקודשת עדיין. מה היא ביניו? מה ההבדל בין רב הונה לבין רב יהודה? איקה ביניו, ההבדל ביניהם, שהוא בין הזמן שהוא קידש אותה לבין הזמן שהוא נתן את ה-200 זוז, פשטה ידה וקיבלה קידושין מאדם אחר. לפי רב הונה, ברגע שהוא נותן לה אחר כך 200 זוז והתקיים התנאי, היא מקודשת כבר מההתחלה, ולכן הקידושין של השני לא אהבו קידושי. לעומת זאת, לפי רב יהודה, שתהיה מקודשת רק כשהוא ייתן לה את ה-200 זוז, אז בינתיים השני יספיק לקדש אותה, ואהבו קידושי, הקידושין של השני תופסים. גם לעניין גט יש את הוויכוח הזה בין רב הונה ורב יהודה. תנן נע מגבי גיטין כאי גבנה. האומר לאישה כשהוא נותן לה את הגט, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז. הרי זו מגורשת והיא תיתן. מתי תהיה מגורשת? התמר. רב הונה אמר, והיא תיתן, היא תהיה כבר מעכשיו מגורשת. רב יהודה אמר, לא, רק כשהיא תיתן, רק אז היא תהיה מגורשת. למה רב הונה אמר שכבר מעכשיו היא תהיה מגורשת כשהיא תיתן? כי הכוונה שלו לגרש מיד, אלא שתנא הווי, הוא יתנא איתה תנאי. כשהיא תקיים את התנאי, מקיים התנאה ואז לה, אז הגירושין יחולו כבר מעכשיו. ורב יהודה אמר, לא, היא תהיה מגורשת רק כשהיא תיתן. לכי שתיתן, כי הוא התכוון לכי יהיב עלי, כשהיא תיתן אותה 200 זוז, הוא דה אבי גט, רק מאז ועלה יהיה הגט, אשתה מיה, מכל מקום כעת, לא אבי גט, היא לא מגורשת. כמובן, כשהיא תיתן, אז היא כן תהיה מגורשת. מה ביניו, מה ההבדל בין רב הונה לבין רב יהודה? איקה ביניו, ההבדל ביניהם, שלפני שהיא נתנה לו את ה-200 זוז, נתקרה הגט, או שהוא נאבד. לפי רב הונה, ברגע שתיתן את ה-200 זוז, הגט שהוא נתן לה אז, ואז הוא היה טוב, אבי גט. מתברר שכבר מאז היא מגורשת. ולרב יהודה, שרק כעת הגט חל, אז מכיוון שכעת אין את הגט, כי הוא נקרא או נאבד, לא אבי גט, יצטרכו לתת לה גט חדש. למה רב אונה ורב יהודה היו צריכים להביא את הוויכוח גם לעניין קידושין וגם לעניין גיטין? הוא צריכה. די אשמין על גבי קידושין, אם היו מביאים את הוויכוח רק לעניין קידושין, היינו טועים לומר שלעניין גירושין אין את הוויכוח הזה. דווקא לעניין קידושין, באקה אמר רב הונה שהיא מיד מקודשת, שום דלקירובה קהתי, הוא בא לקרב אותה, מסתבר שהוא רוצה שהיא תתקדש לו מיד, ו... ייתן לה את ה-200 זוז, אבל כבר מעכשיו מקודשת. אבל גירושין, דלרחוק הקהתי, הוא בא להרחיק אותה, כנראה הוא רוצה לדחות את זה כמה שיותר, אולי הם יצפיקו להתפייס בינתיים. אם המודל לרב יהודה, אולי נאמר שהוא מסכים עם רב יהודה, שהיא אינה מגורשת עד אחרי שהיא תיתן. לכן הוא אומר לו, גם לעניין גט הוא סובר שמגורשת, כשהיא תיתן כבר מעכשיו. והיא התמר באח. אם הוויכוח היה נאמר רק לעניין גט, היינו אומרים, בהך כאמר רב הונה, רק שם רב הונה אומר שמגורשת מיד, משום דאי הוא לא כסיף לי למטבעה. הבא לא מתבייש לטבוע ממנה את ה-200 זוז, ולכן לא אכפת לו שהגט יחול מיד, כי הוא סומך על זה שכשהוא יבקש ממנה את ה-200 זוז, אם היא לא תיתן לו, הוא יוכל לבקש ממנה. אבל אחה בקידושין, שהוא זה שאמור לתת לה את הכסף, דאי כסיפה לי למטבעה, היא תתבייש לבקש ממנה את ה-200 זוז, ולכן היא אינה רוצה להתקדש עד שהוא ייתן לה. אימא, הייתי אומר, מודלי לרב יהודה, שרב הונה מודל לרב יהודה, שרק מתי שהוא ייתן לה, מאז ועלה היא תהיה מקודשת. צריכה, לכן צריך לומר שגם כאן הוא מתווכח וסובר, שהיא מקודשת כבר מעכשיו. שואלת הגמרא על רב יהודה, מי טבעי. אדם שאומר לאשתו, הרי זה גיטך על מנת שתתני לי 200 זוז. אף על פי שנתקרע הגט, או שהוא נאבד, הרי זו מגורשת, כמו דבריו של רב הונה. שהגט חל, ברגע שהיא הביא את ה-200 זוז כבר מנתינת הגט, ממשיכה הברייתא, שהאישה הזאת לאחר לא תנשא עד שתיתן. למה? כי אם היא לא נתנה עדיין, חוששים שמה בסוף היא לא תיתן, והגט יתבטל. ועוד טניה, אמר לה, הרי זו גיטך, הרי זה גיטך, על מנת שתתני לי 200 זוז. ומת. אם היא נתנה לו לפני שהוא מת, נמצא שהיא גרושה, היא נזקוקה לאיבום, כי היא גרושה. אבל אם היא לא נתנה לפני שהוא מת, נמצא אם כן, שהיא לא גרושה, ועכשיו הוא לא יכולה לתת לו, לא יתקיים התנאי, אז הגט לא חל. זקוקה ליבם עם בעל המת, בלי ילדים. היא רוצה לתת את הכסף ליורשים, זה לא מועיל, הוא אמר שהיא תיתן לו. רבן שמעון גמליאל אומר, היא יכולה לתת ליורשים. מי היורשים? הבנים? אין לו בנים. אם היה בנים לא היה ייבום. נותנת ליורשים אחרים. נותנת לאחיו, או לאביו, או לאחד מן הקרובים, מי שהוא היורש. ובזה מתקיים התנאי שהיא תיתן 200 זוז, ואם כן, יכול לגט למפרע, והיא מגורשת. זה הברייתא. עכשיו, למה יש מכאן קושייה על רב יהודה? כי עד כאן לא פליגי, כל הוויכוח כאן, אלא, דמר סבר, דעת התנא הראשון, שאומר על מנת שתתני לי, זה ולא ליורשי, אלא רק לעצמו. ומר סבר, דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שהוא אומר לי, ואפילו ליורשי. אבל דכולה אלמא מיה, בזה כולם מסכימים, שזה בסך הכל היה תנאי, תנא הוי. כשהוא אומר על מנת שתתני לי, זה לא הכוונה שכשהיא תיתן לו, רק אז יהיה הגט. אלא זה תנאי. ואם הוא היה אומר מפורש לי וליורשי, אז כשהיא תיתן ליורשים, ודאי שהגט יחול כבר מאז נתינת הגט, תיובת דרב יהודה. אם כן, יש מכאן קושייה על דבריו של רב יהודה, שהוא סובר שרק בזמן נתינת המעות, אז חל הגט. אז אם כן, איך כאן היא מגורשת, כשכבר הבן אדם שאמור לתת את הגט מת? אמר לך רב יהודה, הברייתות האלה שהבאת, מה אני כמו מי הם נשנו כמו דעתו של רבי היא? דאמר רב הונא אמר בשם רבי, כל האומר על מנת, זה כמו שהוא אומר, מעכשיו דמי. אם הוא אומר על מנת, זה כמו שהוא אומר, מעכשיו יהיה הגט, כשתתני לי את ה-200 זוז למשל. ומה שאני חולק, מה שאני אומר אחרת, כי אני סובר כמו דעת רבנן, שפליגי רבנן עלי, הם הרי חולקים על דעתו של רבי. והם סוברים שמי שאומר על מנת, זה לא נחשב כמו שאומר מעכשיו. ואני אומר כמותם, ענה דאמרי כרבנן, אומר על מנת, הוא מתכוון לומר, שכשהיא תיתן את ה-200 זוז, אז היא תתגרש. נתבונן בגופם של דברים שאמר רב הונא, או אמר בשם רבי. כל האומר על מנת, זה כמו שהוא אומר מעכשיו דמי. דיינו, זה תנאי. דיינו, כשתתני את ה-200 זוז, כבר מעכשיו יחול הגט. רגע, חכמים חולקים על רבי? לפי דעתו של רב יהודה, כן. אמר רבי זייר, כשהיינו בבבל, כאבינן בבבל, אבא אמרינן, אמרנו, הדה אמר רב הונא, אמר בשם רבי, כל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי. אז היינו סבורים, כמו שאומר רב יהודה, שחכמים חולקים על רבי, פליגי רבנן עלי. כשעליתי לארץ ישראל, כסלקי להתם, מצאתי את רבי אסי, אשכחי לרבי אסי, דייתי וכאמר לה, הוא אמר משמו, משמי דרבי יוחנן. הכל מודים, גם חכמים מסכימים עם רבי, באומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי. זה כמו כל תנאי, ואם מתקיים התנאי כבר מעכשיו חלים מה שהוא עשה, למשל גט. לא נחלקו חכמים על רבי אלא רק במקרה שאומר מהיום ולאחר מיטה. האם הוא מתכוון לתנאי? לפי דעת חכמים יש ספק, האם הוא התכוון לתנאי? שכשהוא ימות היא כבר תהיה מגורשת מהיום, ואז הגט חל, או שמתכוון לחזור בו. כשהוא אמר לה מהיום, אחר כך הוא חוזר בו לא לאחר מיטה, ואז הגט לא חל, כי לאחר מיטה הוא לא יכול לגרש. והתניה באמת בברייתא מצאנו, שיש ביניהם ויכוח, בין רבי לבין רבנן, בסוג תנאי הזה. אדם שנותן גט לאשתו, והוא אומר לה שהגט יחול מהיום ולאחר מיטה, לפי דעת חכמים, זה ספק. זה גט ואינו גט, דברי חכמים. יש פה ספק, האם זה תנאי, וכשהוא מת, התקיים התנאי ומגורשת כבר מאז נתינת הגט, או לא. הוא חוזר בו, הוא רוצה לגרש אותו אחרי שהוא ימות, ואז הוא כבר לא יכול. רבי אומר, כזה גט. כי לפי דעתו, זה תנאי, וברגע שהתקיים התנאי, מגורשת. ולפי דעתו של רב יהודה, שואל את הגמרא, דאמר שהוויכוח בין רבי לבין חכמים זה לגבי כל האומר על מנת. נמי פליגי, אפילו כשהוא אומר לה, מנת תתני לי 200 זוז. אם כן, עד דמיפלגי, עד שהוויכוח בין רבי לבין חכמים, במהיום ולאחר מיטה, למה הם צריכים שהוויכוח יהיה במקרה הזה? ניפלגי, ועל מנת שחכמים יחלקו על רבי, במקרה הזה שהוא נותן לגט, על מנת שתיתן לו 200 זוז. נהג מראה. נכון, לפי דעת חכמים, באמת, החידוש היותר גדול שהם חולקים אפילו, על מנת שתתני 200 זוז. אבל הסיבה שהוויכוח הוא במהיום ולאחר מיטה, זה להודיע אחר כוחות דרבי. ומהיום ולאחר מיטה נמי הרי זה גט. רבי סובר שאפילו שהתנאי הוא לאחר מיטה, הגט חל מזמן נתינת הגט. כי זה תנאי. כל האומר על מנת כומר מעכשיו. שואלת הגמרא, למה לא הודיעך כוחות הרבי? ונפלגי בעל מנת, לא הודיעך כוחות הרבנן? שאפילו שהוא אומר על מנת שתתני לי 200 זוז, רק כשהיא תיתן את ה-200 היא מגורשת. הגמרא, כי כשאתה מביא את כוחו של רבי, אתה מביא פה כולה. אתה אומר שהיא כן מגורשת, אפילו מהיום ולאחר מיטה, זה כולה. זה היתר, כוח דה היתר, העדיף. טוב להשמיע כוח המתיר. שמי שמתיר ובא להקל, זה בגלל שהוא סומך על השמועה שהוא למד, והוא יודע בוודאות שאפשר להקל. הוא לא פוחד להקל. זה שמחמיר, יכול להיות שהוא לא יודע מספיק, ומספק הוא מחמיר. ולכן הביאו כוח המתיר. במשנה הבאנו מקרה שבו אדם מקדש אישה על מנת שיתן לך מכאן ועד 30 יום. אם הוא נתן לה בתוך 30 יום היא מקודשת, ואם לא היא אינה מקודשת. יש דבר יותר פשוט מזה? זה הרי פשיטה. אם הוא לא קיים את התנאי, ודאי לא מקודשת. עונה הגמרא, מהו דתי? מה לאו תנאי הוא? זה לא תנאי. האישה לא הקפידה דווקא שייתן לה את הכסף עד הזמן הזה, ולזרוז היא כמה, בסך הכל היא רצתה לזרז אותו. כמה שמלן שכשקבעו זמן זה זמן, ואם הוא לא הביא עד הזמן הזה היא לא מקודשת. עוד למדנו במשנה שאם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי 200 זוז, היא מקודשת בתנאי ויש לו. משמע שמדובר כאן שברור לנו בעידות גמורה שיש לו, אבל אם יש ספק אולי אין לו, היא לא מקודשת. נשאלת השאלה מה? היא ודאי לא מקודשת? וניחוש שמה יש לו. תחשוש אולי יש לו כן 200 זוז. ועוד בתוסף תתניה מפורש, חיישינן שמה יש לו. היא מקודשת מספק. לא קשיה, זה לא סותר. משנה שלנו מדובר בקידושי ודאי. אם אין עדות שיש לו 200 זוז, אין קידושי ודאי. ובתוספת המדובר בקידושי ספק, ודאי. אם יש ספק, אולי יש לו 200 זוז, היא ספק מקודשת באמת. אנחנו לא מדברים על ספק מקודשת, נכון? אתה צודק באמת. גם אם לא ודאי לנו שיש לו 200 זוז, ספק אולי היא מקודשת, כי אולי יש לו 200 זוז. ועל זה דיבר התוספת. אנחנו מדברים על קידושי ודאי, שזה לא יהיה עד שיהיה ודאי לנו שיש לו 200 זוז. במשנה למדנו, על מנת שאני אראה לך 200 זוז, היא מקודשת והוא יראה לה. טענה בתוספת שהוא צריך להראות לה משלו, מפני שלא נתכוונה אלא לראות משלו. אבל אם זה לא כסף שלו, היא לא מקודשת. ואפילו אם הוא הראה לה על השולחן, הוא שולחני, הוא מחליף כספים לאנשים, והוא מראה לה, הנה פה יש 200 זוז, אינה מקודשת. פשיטה, עכשיו שאנחנו יודעים שה-200 צריכים להיות שלו, אז אם זה לא שלו, אז מה זה משנה אם הוא שולחני, וזה נמצא כאן בשביל שישתמש עם זה להחליף לאנשים כספים וכדומה, למה שהיא תהיה מקודשת? נהג מראה לו צריכה. ואף אגב דנקית דמי בעסקה, אף על פי שהמעות האלה נתנו לו למחצית שכר שהוא יחליף את זה לאנשים שבאים אצלו, והוא יסתכר חצי מהרווח. כל מקום, אף על פי שהוא יכול לעשות עם זה רווחים, עם הכסף הזה, אבל זה לא כסף שלו, ולכן אם הוא אמר לה על מנת שאני אראה לך 200 זוז, והוא מראה לה את המעות האלה, היא אינה מקודשת. עד כאן דף סמך.